בואו נעשה קצת חזרה לטובת התלמידים שלא הבינו או לא הגיעו לשיעורים הקודמים. אוקיי, יש מחלוקת, יש ויכוח בין החכמים לבין רבי, מה שהגמרא אומרת, לשון של הגמרא, שבח ביצים הפת, דוגמה שאדם מפה פת תמצא איסור, לפי רבי אוסרים, לפי חכמים מתירים. אז בשיעור הראשון, שיהיה ביום רביעי בביתי, ניתחנו את הנושא הזה. כן, אנחנו בעצם הפת נעשה. אז פיתחנו שלוש גישות, שלושה מודלים. מודל א', שבעצם הפת, הנעת הפת, נחשבת הנעת עצים. בעצם אני מתמקד בעצים, מי שאופה את הפת, ברור מי שאוכל את הפת, מקבל הנעה עקיפית בעצים, עצים כבר קלו. לפי החכמים, אולי זאת הסיבה שמתירים אפילו בשבח עצים, כי בשעת הנאה אין קשר בין אדם לבין החפץ. אבל אנחנו פוסקים כרבי, כשריש גורם אחד, רק הפוקה בידו, הופעת הפת עם החום של עצי איסור, כן, ברוך הבא אבי, נכון? הופעת הפת בעצי איסור, אז הוא נהנה מהעצים על ידי אפיית הפת, או על ידי אכילת הפת, רגע, לא נחשב. גישה אחרת, כן, מה שנקרא מודל ב', בעצם, במודל ג', אני מתמקד לא בעצים, אלא בפת. בגישה הראשונה אני מתעלם מהפת. הפת זאת רק דרך לקבל הנאה מעצים. מי שאוכל את הפת, מי שופט את הפת, מפיק הנאה מעצים. כאן, לפי הגישה השנייה, יש משהו בפת. הפח הופך להיות אסור. הפת הוא נוטרלי, הפת הוא תמין. אבל הפת הופך להיות נבילה. הפח הופך להיות עבודה זרה. מה פתאום שהפת נאסרת, החפצה של הפת נאסרת? אז אמרנו שתי גישות. יש כוח האיסור מעורב בפת. כמובן, מה שאפשר לומר אחרי השיעור, אפשר לומר, יש גם כן חומרים אחרים, קמח ומים, אבל הכוח של האיסור, הכוח של היצירה, מעורב בפת, והכוח הזה אוסר את הפת מעין תערובת. יש כוח איסור תמון בתוך הפת. או שאני אומר שכוח היצירה של האיסור מעניק איסור לכל הפת. כל הפת נסרת, כאן יש כמובן חידוש עצום, שבעצם כשהתורה אוסרת נבלה, אני מדבר משהו שאסור בהנאה, כשהתורה אוסרת בשר בחלב, היא לא רק אוסרת הבשר בחלב, היא אוסרת גם את הכוח של הבשר בחלב. כל מה שהבשר בחלב הזה יוליד, מדבר בעבודה זרה. אם עבודה זרה, העצים האלו ייצרו איזה פת עם החום, אז כל הכוח של זה, חידוש עצום, מה אסור כשהתורה עושה משהו בהנאה? ההנחה שזה לא סתם מעבודה זרה. בעבודה זרה, אין מקום לומר שזה מיוחד שלא ידבק. וככה חושבת הגמרא שאולי נגיד זה וזה גורם אסור, רק בעבודה זרה. אבל הגמרא בורחת, הגמרא נוסקת מהגישה הזאת ואומרת בדף כ"ז שבליעזר שאוסר זה וזה גורם מעבודה זרה גם אוסר בכל איסורים שבתורה. וכל ההנחה של השעה של הסוגיה היא שיש משוואה בין איסורי עבודה זרה לבין עורלה לבין שאר איסורים. כנראה שהתורה לא רק אוסרת חומר, היא אוסרת משהו יותר פנימי. לכל חומר בעולם יש גם כוח יצירה. עצים אסורים הם חומר, אסור לי... יש עצים, והתורה מנחיתה איסור על עץ, וכמובן כשעושים שולחן מהעץ, אז אסור להשתמש וליהנות מהשולחן. אבל בעץ הזה יש גם כוח יצירה, יש גם דלק, יש גם תאי אנרגיה מאוחסנים בתוך העצים. והכוח הזה, לא החומר, הכוח הזה שמייצר משהו, מעביר את השם איסור לחפץ השני, לפת. אני מתנצל, לא הייתי בית המדרש, אז לא היה לי את הספר הזה, אבל צילמתי לכם את התוספות הרשב"א, רק כדי שתראו את שתי הגישות. גישה אחת, מודל א', שאומר בעצם אני מתעלם מהפת, אני מסתכל על עצים, גישה שנייה שאני מתייחס לפת, או מודל ב' או מודל ג'. יש משוואה, יש קצת מכנה משותף עם ב' וג', כמובן יש חילוקים, והחילוקים האלו יתבהרו בהמשך, וזה וזה גורם, כי נגיע לשלב שני, זה וזה גורם מותר. אמר כדי שתבינו מה כל המשחק פה, מה כל האופי של איסור, איזה איסור אני מנסה לנטרל בזה וזה גורם. סכם בתוספות הרשב"א פה, דיבור מתחיל חדש. בתחימה, שורה רביעית, הקפקולים הכחולים, כלומר, בגורם אחד, יש הנעת עצים באפיית הפת. רואים את העצים, יש הנעת עצים באפיית הפת. מי שאופה את הפת, מי שאוכל את הפת, נהנה מהעצים, כי מקבל את החום, את הכוח הזה של העצים. בהמשך הוא מביא בשם הריבה, אבל ריבה פירש, יש שבח, שפעם בגורם אחד, אבוקה בידו, שיטת רבי, לא בתנור, לא בזה וזה גורם, אבל ריבה פירש, יש שבח, מי שאוסר, הרי הנעת עצים, המילה החשובה, נבלע בפת. יש כאן איזה בליעה בתוך הפת. אם מדובר בבליעת איסור יחד עם גורמי היתר, אם מדובר בבליעה שאוסרת את הכל, כרגע לא מעניין אותי הבדל בין ב' לג'. מעניין אותי הפער הגדול בין מודל א' למודל ב' לג'. מודל א', אני לא מסתכל על הפת, לא מסתכל על היצירה, מי שנהנה מעצים, נקבל לנה מאה. בגישה שנייה, אני מעביר את כל המוקד לפת. פת כולל איזה כוח אסור, ושפת עצמו נאסר כי הוא בא מהחום הזה, וכל מה שבא מהחום נתפס ונדבק עם האיסור המקורי שהיו על עצים. הנפקמינות הראשיות שראינו ביום רביעי, מצד אחד, אם מדובר באיזה כוח יצירה, כוח עצים בלוע בתוך הפת, כוח עצים שמדביקים, מעניקים איסור לפת, אז הדין הזה של גורם זה דווקא באיסור שמייצר ומוליד את ההתר. למשל חום מייצר, מוליד. שעור מייצר, מוליד. נראה את זה אולי היום. ממיד מייצר, מוליד. אבל אדם שיקח סכין של עבודה זרה וישחט בהמה מסוכנת, אם ישחט בהמה לא מסוכנת, אז זה מקלקל. אבל ישחט בהמה שחיטה כשרה וירוויח, לא נגיד, יש שבח סכין בתוך הבהמה. כי הסכין לא מייצר. אם אני הולך בכיוון של ב' וג', אין כוח יצירה, הסכין לא יוצר משהו בבהמה. החום הופך. הזבל הקרקע מגדל גידולים. כאן בסכין אין כאן יצירה. אין כאן התפתחות חדשה. כל שאני נוטה לכיוון של ב' וג', זה דווקא כוחות יוצרים. חום, זבל, גידול, עיסה, מחמיץ. אם אני הולך בכיוון הראשון, וכך הלך הרמב״ם, אז בעצם אני אומר, לא, כמו שאדם שאופה מקף אוכל פת נהנה מעצים, גם אדם שאוכל בהמה לאחר שחיטה עם סכין של עבודה זרה, גם נהנה מהסכין של עבודה זרה, כי סך הכל, הנאה סופית מהחפץ השני, מוביל אותי חזרה לדבר שתרם ועזר להגעה לסוף הנאה הסופית. אז זה נפק מן אחד, והנה מחלוק לפי הרמב״ם, כן, יש לאסור סכין ששחט בהמה מדין גורם, מדין יש שבח עצים בפת, לפי הראש אי אפשר. כמובן, אם אני זוכר נכון, נתן אמר שבעצם הלשון של שבח עצים בפת, מטה אותנו קצת לכיוון השני, יש שבח עצים בפת. בכיוון ההפוך, והנה הוא שני התוספתים בעבודה זרה, ממחל כמובן ב' ומתת למן א', שאמרו שכל הדין הזה של שבח עצים מוגבל לאיסורי הנאה. אם מדובר ביסורי אכילה, נבלה וכדומה, כל הדין לא שייך. זאת הסיבה שהגמרא בוחרת בעבודה זרה, בכלי הכרם. כמובן, נדון בזה היום, כי הגמרא גם מדברת על תרומה. אבל הדין הזה, לפי התוספות בעבודה זרה, תרומה מוגבלת אך ורק מזה. אז אם אני מדבר על כוח יצירה של חפץ והכוח עצירה מעביר את הסטטוס הלאה, אז מה אכפת לי אם החפץ המקורי הוא אסור בהנאה, החפץ המקורי הוא אסור באכילה, כל מה מהלכתי, שהתורה מעניקה, עוברת לנוצר, לחפץ שנוצר ממנו. אז אני מעביר מעמד של איסור הנאה, אם דבר נאפה בחום של עצי איסור, אני יכול להעביר גם כן מעמד של איסור אכילה. אם אני אומר שלא, שבעצם מי שאופה את הפת נהנה מהחפץ המקורי, אז מיני הווה, כל הדין הזה שייך רק כי שיש איסורי הנאה. אלו הן שתי הנפקמינות הגדולות שראינו. ביום רביעי, שוב פעם, כל זה בגורם אחד. כשיש רק דבר אחד שרק חום אחד, אדם אופה לחם על אבוגה, אדם, אני יודע, נוטע איזה דבר בתוך אדמת עבודה זרה, כשאין גורם אחר. זה שיעור פחות יותר ליום רביעי. אחר כך הגענו לשירה בסדר. ואיך לפי האיסור בגורם אחד, נבין מי שמתיר בזה וזה גורם. כן, אצלנו אנחנו בעבודה זרה ראינו רבי יוסי מתיר בזה וזה גורם, אצלנו רבנן מתירים, אדרבה, זה קשה למצוא מי שאוסר, בסופו של דבר מוצאים את רבי אליעזר, רבי אליעזר הוא המחמיר הגדול. אבל רוב השיטות בראשונים, וכמובן אנחנו פוסקים, זה וזה גורם מותר. למרות ששבח עצים אסור, שבח עצים אחד אסור, גורם אחד אסור, שני גורמים מותרים. מה כוח ההתר של זה וזה גורם? מי שסובר זה וזה גורם אסור. לא צריכים להסביר אותו כרגע. כן? לוקחים את האיסור מהרמה הראשונית, לוקחים את האיסור בגורם אחד, ממשיכים אותו. למה יש איסור בגורם אחד? מודל א', מודל ב', מודל ג', והאיסור הזה נשך, גם בזה וזה, מה אכפת לי שהכנסתי גורם של זה? אני יכול להיות קיצוני, קשוח. רק שאני. שבח עצים בפן, אפילו כשיש גורם אחר. השאלה מי שמתיר, רבי יוסי, אצלנו רבי, למה להתיר? מה ההבדל בין גורם אחד לשני גורמים? אז בעצם הר"ן תפס את זה, הר"ן תפס את ה... אמר, אם יש כאן הבדל בין גורם אחד לשני גורמים, אני אסביר את האיסור בגורם אחד בדרך שהולמת את ההתר בשני גורמים. זה בעצם כל הקונט של הר"ן. אני שלחתי לכם את הר"ן בוואטסאפ, מי שרוצה לראות את הר"ן עוד פעם. טוען הר"ן, כל איסור בגורם אחד, זה בגלל שיש כוח איסור נתון מובלע בתוך האוכל. כשיש גם כוח איסור, כי יש חום של עצי עשירה, וגם כוח היתר, כי יש תנור ישן, אז יש שני גורמים מובלעים בתוך הפת, גורם של איסור, גורם של היתר. מה קורה כשיש שני גורמים, גם איסור, גם היתר, איך אני קורא לזה? תערובת, ומה קורה בתערובת כשיש שני כוחות, כשיש שני גורמים, אני שמח על ביטול, שכוח היתר מבטל את האיסור. אז בגורם אחד יש רק כוח איסור מובלע בתוך הפת, כוח החום. כשיש גם חום שבא מעצים וגם חום שנתרם על ידי התנור, כשיש גם זיבול שבא מהקרקע המותר וגם זיבול שבא מהעלים שנופלים משתבב עוד הזרה, אז אני רואה כוח היתר וגם כוח איסור מובלעים בתוך הגידול, בתוך היבול, וכוח היתר מבטל את כוח האיסור, למרות שהאחוזים קצת שונים מביטור קלאסי. בדרך כלל אחד בתרי, בדרך כלל אחד בשישים. כאן מכיוון שזה לא חומר, ואני מדבר על כך היום, כאן מכיוון שזה כוחות, אז כוח אחד מקזז ומנטרל את השני. בעצם, הר"ן הבין את הדין של גורם אחד לפי התר הזה וזה גורם מותר. אז לפי הר"ן, הכל יסתדר. האיסור הוא כוח איסור מורב בפת, וזה וזה גורם, יש ביטול. יש כוח היתר, יש כוח איסור, ואחד מבטל את השני. אנחנו אמרנו שגם מי שתופס את האיסור בגורם אחד, מה שראינו ברבינו דוד, שכל דבר שנוצר על ידי איסור, גם מקבל את אותו סטטוס של איסור, גם כאן. כל העברת הסטטוס הוא בגלל שיש יצירה. כשדבר אסור, כשעצים מייצרים לחם, אז מעבירים את המעמד של העצים ללחם. כשיש שני יוצרים, גם העצים, גם התנור, כשיש שני יוצרים, גם הקרקע, גם העלים שנופלים, הזבל שנופל, אז אין בכוח לעצי איסור להעביר ולהניק את שמה. אז אם יש שני יוצרים, יש פרטנרים. כשעצי איסור מייצרים לחם, אדם לוקח עד של עבודה זרה, מדליק אותו, יש לה אבוקה, והוא משתמש מהאבוקה לאפות לחם, אז האבוקה יצרה את הלחם. אבוקה בידם, והאבוקה הזאת של עבודה זרה מעבירה את שמה, את מעמדה, ללחם. אבל כשיש שני יוצרים, יש גם תנור, וגם אש, וגם עצים, אז אין בכוח של אף יוצר להניק את השם איסור לפת. אז אני לא רואה את עצי האיסור כהמייצרים הראשיים, מה שהם לא עובר. זאת אומרת, אנחנו פתרנו זה וזה גורם, גם למדי אמר שהאיסור של גורם אחד זה מדין יצירה והדבקת שם איסור, כמה אז יש נעתיר. מה שקצת יותר קשה, אבל גם הצלחנו, מי שסובר שהדין של גורם אחד, כי מי שאוכל את הפת, או מי שאופה את הפת, נהנה מעצים, אז מה אכפת לי שגם נהנה מהתנור? סך הכל, אם הכנסתי עצי איסור לתוך תנור, או שהשתמשתי בזבל של עבודה זרה בקרקע של היתר, ואני קיבלתי זיבול וגידול משניהם, מה אכפת לי אם גם נהניתי מהתר, אבל נהניתי מהאיסור? ולמה זה וזה גורם מותר? אז הנה חינמי. יש עולר שמי שסובר את הגישה הזה מודל א', הוא יגיד זה וזה גורם מסור, הוא יהיה בלוח אחר. אבל בכל זאת אמרנו שסך הכל מעדין שאם אני מדליק עצי איסור, אז אפיית הפת חוזרת ונחשבת הנאה מעצי איסור. למרות שהחפץ לא נמצא. אם יש גם עצי איסור וגם תנור, מותר, תנור ישן, אז בעצם זה לא נחשב הנאה מעצי האיסור. מי שאוכל חפץ, כן, אני לוקח חפץ ואוכל אותו, כן, תראה, אני אביא את המים, אני לוקח מים של שנתנסך לעבודה זרה, חס וחלילה, ואני שותה. אז אין להתווכח על כך שאני מקבל הנאה מהחפץ. זה שאני גם נהנה ממשהו אחר. אני יושב ושותה את המים, ואני גם יושב על ספסל. אז זה אין קשר ביניהם. אני גם עובר על האיסור וגם יושב על הספסל. יש כאן שתי פעולות, כי יש שני חפצים, וכל חפץ הוא הכתובת של כל פעולה עצמאית. אז זה שאני נהנה מדבר מותר, לא מפריע ולא מגרע ולא מפחית את הנאה מהמים. אבל כאן העצים כבר נשרפו. והתנור הזה כבר הוא במקום אחר. אני לוקח את הפת ואני נמצא בגולן ואני בטיול, ואני אכל את הפת. אז אם יש רק כוח אחד, אז הפת משוייך רק לעצים, ומי שאוכל את הפת נהנה מעצים. ברגע שיש גם תנור, שוב פעם אין חפץ, כי אני לא אוכל את התנור וגם לא אוכל את החום. מי אתה אוכל את החום, אז זה נחשב אכילת החום, ולי קשר למה שאני עושה באותו זמן, ובאותה שעה. אבל כאן אני אוכל פת, נדבר קצת על הכרונולוגיה היום, ואכילת הפת תחשב הנאה מעצים רק אם אין גורם אחר. זה מה שאמרנו להבנה הזאת, שגם אם נרצה לומר שזה וזה גורם מותר, נוכל לומר כל ששני גורמים אינה נחשבת הנאה מהעצים שכבר קלו, שכבר הלכו לעולמה. זאת אומרת, יש כאן שלושה הסברים לדין זה וזה גורם. תרגמנו את השלושה מודלים שלנו בגורם אחד לשלושה סוגי היתר בזה וזה גורם. למה זה וזה גורם מותר לפי רבי? למה זה וזה גורם מותר לפי יוסי, לפי רוב השיטות? ההבנה הקלאסית של הר"ן, ביטול תערובת. הבנה אחרת, אין כאן יוצר דומיננטי שמדביק את מעמדו על החפץ שנוצר. הבנה שלישית, מכיוון שכל האיסור הוא שיוך הפעולה שלי להנאה מדבר שהלך לו, ברגע שיש שני גורמים, אני לא מכוון ואני לא מחבר את הנאת הפת דווקא לעצים, כי יש הרבה הרבה תחומים פה, ולא נהניתי מעצים. מדובר פה בהנאה מאוד מיוחדת, כן? אמרנו, הנאה בלי חפץ, כי העצים האלה כבר הושמדו, הם כבר נשרפו. אז הנאת הגברה לשייך אותם לעצים, זה רק אם העצים זה הדברים הבלעדי. יופי. ביום רביעי, שישי, סליחה, גם התייחסנו לנפקמינה אחת. היום נדבר על שתי נפקמינה נוספים, אבל אם נעשה רשימה של שלוש הנפקמינות העיקריות בדין זה וזה גורם, ביום רביעי, יום שישי התייחסנו, מה שנקרא בספרים דין אחד או שני דינים, אבל האם יש חפיפה בין הפונקציות? במקרים הקלאסיים של זה וזה גורם, יש חפיפה בפונקציה. יש חום. חום בא מהעצים, וחום גם בא, או נשמע, מהתנור. אז גם תנור וגם עצים תורמים חום. המקרה של הגמרא בעבודה זרה, זיוול, גידול, תזונה. גם בא מהקרקע, גם בא מהעלים שנופלים ומזבלים את ה... גידול. זה מקרה קלאסי, זה וזה גורם באותו מישהו. אותה פונקציה, אותה תחומה. מה קורה שמפצל אותם? כשכל אחד גורם משהו בנפרד. מישהו זוכר מקרה שם? אוקיי, זה תוספות ברש"י, יפה, זה קצת יותר עדין. כי תוספות טוענים שמי שנוטע אגוז של עורלה, אז האגוז האסור, הקרקע המותר, הם פונקציות שונות. כי האגוז זה גידול והקרקע זה סביבה. אבל משהו הרבה יותר בולט, מי שזוכר את הרשב"א, מתי יש באמת פיצול בין שני הגורמים ושם, גם מי שיגיד זה וזה גורם מותר, יהיה אסור, זה כמובן חריג, אקספשן, לזה וזה גורם להתיר, שם לזה וזה גורם לאסור. כן, צל בימות החמה, כשהעץ העשירה נותן צל, והקרקע המותר מתחת נותן תזונה לסביבה וגידול. צל פלוס תזונה. שם כל גורם נותן משהו אחר. זה לא זה וזה גורם באותו נתיב, באותו קו. ושם ראינו מחלוקת. לפי רוב חכמי ספרד, הרשב"א והרמב"ן וגם בעלי התוספות, זה לא דין היתר. שם אי אפשר, כל היתרים, כל המדעים האלו, אין להתיר. לפי הרמב"ם אמרנו, יש להתיר. אז ניסינו לבחון את הנפקמין הזאת, את הוויכוח הזה, לא המדעים שלו. לפי הר"ן, אין מקום לחלק. לא הייתי מקבל כל כך, הייתי סס לקבל, הייתי שמח לקבל את החילוק הזה. סך הכל, מה כל ההתר שזה וזה גורם? קיזוז, כוחות, יש היתר, יש איסור, אתה מבטל את האיסור. מה אכפת לי אם הם באותה פונקציה? בסופו של דבר, הצל של השירה נבלע בתוך הגידול. וגם התזונה של הקרקע, שם עשר של הקרקע, אז יש כאן שם עשר בקרקע, וגם שם היתר בקרקע, סליחה, וגם שם איסור בפירות מכוח הצל, ויכולתי לבטל את השני. למה לחלק? מצד שני, אמרנו שאם כל האיסור בגורם אחד, זה מייצר היחיד, מדביק את שמו, וזה וזה גורם, אין בכוח של כל מייצר להדביק את שמו, כי עובדים בחפיפה, עובדים ככה בכפילות, כל שאני, וזה חשוב רבותיי להיום, כל שאני מפריד ביניהם, ואני אומר, הנה, השירה והקרקע לא עובדים ביחד. השירה עובדת מכוח מצד הצער, והקרקע נותנת לתזונה, אז כל אחד פועל עם תכונה אחרת, זווית אחרת, אלמנט אחר. אז אפשר לומר שהשירה שנתנה את הצער, שהגנה על הפירות, היא מדביקה את השם מסור על החפץ. אם יש תנור פלוס עצי השירה, שניהם תורמים חום, אז אני אומר, אין כאן מקור חום בלעדי. אם אני שואל, מי נתן את החום? צירוף. תרכובת, קומבינציה, יחידה, אנשים, שותפות. מי נתן את החום לפת הזה? תנור היתר ועצי איסור. אבל אם אני אסתכל על הפירות, מי נתן את הצל? השירה. אולי בכך שהשירה הניקה צל, לפירות, למרות שגם הקרקע נתנה משהו והקרקע הוא יותר, אבל בכוח של השירה לתת דרך הצל להדביק את השם. אז מי שסובר, שוב פעם, הרשב"א והרמב"ן והתוספות, שאף על פי שבדרך כלל זה וזה גורם יש להתיר, אחד מהמודלים שלנו. אבל לא כשכל גורם פועל בנפרד בפונקציה אחרת, יותר טוב לשייך אותו לגישה ולמסלול של רבינו דוד, זה כמובן רמב"ן, רשב"א, מלשייך אותו לגישה הר"ן. אתה רוצה לומר שאולי גם נלך במודל א', שאם נגיד שכל היתר שזה וזה גורם, כשמקבל הנאה משני דברים, הנאה הזאת ככה מופרעת, היא לא הנאה ישירה, אז רק אם יש אותו קו לשני הגורמים, לא אם הנאת הצל בא מזווית אחת, הנאה, שוב פעם, הגישה הזאת נצטרך ללמד אותו מזה של היום. אז זאת החריגה הראשונה שעלינו ביום שישי. גם עסקנו באיסור לכתחילה בזה וזה גורם, ראינו שלמרות שבזה וזה גורם מותר הפעם בדיעבד, אבל לכתחילה אסור, זאת הסיבה שתנור ישן יוצן, וזאת הסיבה שאסור להרכיב את העורלה לפי רבי יוסי, אף פעם שבסופו של דבר הכל מותר. אז זה מאוד מאוד הולם את הר"ן, שמדובר פה לא בדבר מותר, אלא בחומרי איסור שמתבטלים, אבל אסור לייצר את הביטול הזה, כי אין מבטלים איסור לכתחילה. היום ירצה שם, נבדוק עוד שני חריגים של זה וזה גורם, שעולים במסגרת המקרה הבא של זה וזה גורם, של שעור, שמחמץ את העיסה. היום נבדוק קודם כל, מה יש עצמאיות לכל גורם. הם עובדים ביחד, שניהם מחמיצים, אבל יש לכל גורם כוח החבצה עצמאית, כוח טוטלית. עד עכשיו הייתה תלות. כן, החום של השירה לא היה מספיק לפעות את הלחם, אולי הבידוד של התנוק. הזיבול של הקרקע לא היה מספיק, אולי התרומה של העלים שנופלים. מה לגבי מצב שיש כפילות ויש חפיפה, כולם עובדים באותו נתיב, זה לא צל וקרקע, זה ממש חימוץ וחימוץ, אבל יש בכל אחד כוח להחמיץ. בנקודה שנייה שנבדוק, האם יש הבדל בין כרונולוגיה בו זמנית לבין שיהוי ועיכוב. אנחנו מנתחים מה זה זה וזה גורם, סוג הגורם, כוח הגורם היום, עצמאי או לא עצמאי, זמן, הכרונולוגיה של הגורם. זאת הדרך לנתח את הדין הזה. כשיש זה וזה גורם לדין, נשנה איזה משתנה אחד, זה ישפיע על הדין.
אז ביום שישי שינינו משתנה אחד של פונקציה. היום נשחק עם המשתנה של כוח, יכולת, ואיזה שם גם נדבר על הזמן, על התזמון. הדרכים השונות, שלושה דרכים העיקריות, לבחון מה זה זה וזה גורם, וכמובן אולי נגיע למסקנה, ואיזה שם שההתר של זה וזה גורם, זה לא אלא לפעמים מודל א', לפעמים מודל ב', כי מדובר פה במסלולים שונים, כן? שוב, בואו נראה לך כל הזמן. התחילו קודם כל עם הומוגני. התחילו לראות את כל העולם כאותו דבר. כן, ואחר כך, אחרי שאתם בונים מודלים, אפשר להסתכל על כל הנושא של זה וזה גורם ככה. אפשר להסתכל על כל הנושא ככה. אולי לפעמים זה וזה גורם פועל ככה. לפעמים זה וזה גורם מתפקד בצורה אחרת. אחרי שאתם בונים איזה מבנה הוליסטי, אז נחלק אותו לחלקים שונים. אוקיי? אז מה יש לנו בגמרא? בגמרא הבאה, הגמרא כמובן מחפשת איזה כתובת לשיטה הזאת של זה וזה גורם אסור. הגמרא מוצאת את הכתובת הזאת בשיטת רבי אליעזר. היא חושבת. מה יש בחימוץ עיסה? חפה ומוגרת למטה. סור של חולין, זה משנה בעולה. ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה, ואין בזה כדי להחמיץ, ואין בזה כדי להחמיץ, ונצטרפו וחימצו. רבי אליעזר אומר, אחר אני בא. יש איסור. הבנן אומרים, חמיר אומרים, בין שנפל איסור לכתחילה, בין שנפל איסור לבסוף, מילים חשובות, אינו אוסר עד שאי בו כדי להחמיץ. אז ברור שרבנן מכילים, וזה וזה גורם מכילים, אז הם לא כתובת לשיטה הזאת, הגמרא חשבה שבליעזר מהווה כתובת לשיטה האוסרת, וזה וזה גורם, אבל הבאי מסביר לו שיש איזה דין של אחר אחרון, מסילק, אז לפי הבאי, כל השיטה שבליעזר לפחות בחימוץ היא שונה. מי אפשר להגיד שזאת השיטה שאוסרת בכל התורה כולה? אז הגמרא עובר למשנה בעבודה זרה בקשר להסקה ביצא השם. כמובן, אנחנו עיקר מטרתנו זה להסביר את השיטה זה וזה גורם מותר, אז נתעלם מרב אליעזר כרגע, ונתמקד בחכמים. אז מה אומרים חכמים? אינו אוסר עד שיהיה בו כדי להחמיץ. עד שיהיה בשעור של תרומה כדי להחמיץ. משמע שם יש בשעור של תרומה כדי להחמיץ, כוח החמצה, כוח חימוץ. מה הדיוק? אני? אף על פי.
שיש גם
שעור של התר. ברגע שיש יכולת עצמאית לשעור האסור לחמץ, אני עושה. לעולם אינו אוסר עד שיהיה בו כדי לחץ. ברגע שיש כוח חימוץ בשעור האסור, אני אוסר. מה מעניין אותי שיש גם שעור של התר? ברגע שהכנסתי גורם, בואו נגיד, שמתי שם הרבה עצים בתנור, הרבה עצי עשירה, ויצרתי שם מסחפה ממש חמה. כך שהתנור הוא לא רלוונטי, הוא נמצא אבל לא צריך אותה. ברגע שאני מכניס את הפת שם, יש כאן איזו סביבה ואיזו בועה של חום. אלא שלתוספות בפסחים יש, מי סובר ככה? מי סובר כשיש כוח ביד הגורם האוסר, האסור? אז זה לא נחשב זה וזה גורם להתיר, שם אני אוסר, בשביל דרך כלל זה וזה גורם מותר, כאן אני אומר זה וזה גורם אסור. אסור על זה בעבודה הזאת, בשני מקומות. או כוח הלשון הזה. נשמח הלשון הזה, תוספות דף מ"ט, תוספות ס"ח. תוספות אצלנו בפסחים חוקים, וכדי לחלוק על פשטות הגמרא שלנו, הם מחפשים גמרא אחרת. מה הגמרא האחרת שתוספות מגייסים? מה הטקסט האחר? לקזז? סתכל, זה לא אנסים, אפשר לסתכל בתוספות. תוספות מוצאים גמרא ב... לא בתמורה, זה דווקא תומך את השיטה של התוספות ב... עבודה זרה סמכת. מה יש בסמכת? תניא, שורה שלישית, שעור של חולין, מקרה דומה, שעור של תרומה, שנפלו לעיסה, ובזה כדי להחמיץ, ממש מקרה שלנו, וחימצו אסור. רבי שמעון מתיר. הנה, מפורש, רבי שמעון מתיר בשעור של תרומה, בשעור של חולין, כשיש בכל שעור כוח חימוץ. תוספות מסבירים את הגמרא שלנו, עד שיהי בו כדי להחמיץ תחילה, תוספות פרש באיסור. יש גם באיסור וגם בהתר כדי להחמיץ נר לרש בדשם. הוא אומר שעד כי יש בו כוח חימץ, זה רק ביסור, ואין כוח ביתר. ויש גם כוח היתר שיכול לחמץ, אז יש לו היתר מדין זה וזה קורה. זאת אומרת, נחלקו בעלי התוספות. תוספות בפסחים מול שני תוספתים בעבודה זרה. האם הדין של זה וזה גורם להתיר? אנחנו במסגרת השיטה הזאת. אם צריכים לשמור את המסגרת, לפעמים כשיש מחלוקת כל כך גדולה וכל כך... דו-שחפתית, שוכחים לפעמים איפה אנחנו. אנחנו בתוך השיטה שאומרת שגורם אחד אוסר, יש שוח עצים בבת, ובכל זאת, בשני גורמים, זה וזה גורם להתיר. ובכל זאת, אף על פי שזה וזה גורם להתיר, יש ויכוח, עד כמה אני מותח את היתר הזה. והתוספות בפסחים תמיד. תמיד כשיש שני גורמים במשחק, כשיש שני גורמים במרק, כשיש שני טבחים במטבח, אני מתיר. לא משנה האם יש טבח אחד כל יכול ועצמאי. ככל שיש גורם היתר שם, אני מתיר. אני מותח את זה עד הסוף. בתוספות בעבודה זרה חלקו, אם טענו, אם יש כוח חימוץ עצמאי, יש בשור האסור כדי לחמץ, אני מתעלם מהיתר, ואף על פי שבדרך כלל זה וזה גורם מותר, כאן זה וזה גורם עושה. זה קצת דומה לרשב"א. רשב"א, רמב"ן, תנאו, למרות שזה מתאים בזה וזה גורם, כשיש פיצול בין הפונקציות, צל וקרקע, פריים אגוז וקרקע, שם אני עושה. כאן זה לא פיצול בפונקציות, כי שני הסעורים מחמיצים, זה, יש כאן יכולת עצמאית לסעור האסור, אז אני מתעלם מהסעור המותר. נו, איך נבין את המחלוקת הזאת? כנראה די דומה למה שאמר. אם נלך בשיטת הר"ן, אז כן לקבל את המגבלה הזאת או לא לקבל את המגבלה על היתר? והר"ן, מה סיבת היתר בזה וזה גורם? אז אם הכוחות שווים, מה מעניין אותי אם שני הכוחות תלויים אחד בשני, או כל כוח הוא עצמאי ולא תלויים, שני הכוחות שווים. יש כוח חימוץ בעיסת האסור, ויש כוח חימוץ בעיסת היתר. אז הכוח מהסעור המותר נמצא בתוך החמץ, הכוח של העיסה האסור בתוך החמץ, ואחד יבטל את השני. ממש מקביל למה שראינו ביום שישי. כמו שלא משנה אותי פירוט ופיצול כוחות ופונקציות, כאן לא כך מעניין אותי, יש עצמאיות, אין עצמאיות. מה שאין כן, וכאן אפשר לראות את זה בצורה הרבה יותר בהירה, מה שאין כן, כשיש בכל עיסה כוח מייצר, אני מסתכל על עיסה כבעל יכול לחמץ, והוא השפיע על הפת. ההשפעה הזאת מעבירה את האיסור. התורה אוסרת לא רק את החומר של החמץ, או של התרומה כאן, אלא גם מסלת הכוח יצירה. ברגע שהכוח היצירה הזאת משפיע על משהו, היא מגלגלת איסור על החפץ שנוצר, על החפץ שנגרם. ויש לו כוחות. בדרך כלל, תר של זה וזה גורם, מזכירנו, בעצם מה התר של זה וזה גורם, כי אני לא רואה את העצים כמשפיעים, כי העצים תלויים בתנור. בלי תנור, העצי השירה לא היו מבשלים, לא היו אופים, כי הם תלויים בתנור. אי אפשר להתייחס לעצים האלו כמייצרים, כי אין להם מספיק חום. הם צריכים את האפקט של האימפקט של התנור. אבל כאן יש פה עיסה הזאת כוח יצירה, עיסה הזאת לבד בתוך הלחם, היה מחמץ אותו, היה נותן לה לחמץ. אז הכוח של הסעור של התרומה מדביק שין תרומה על הלחם ואוסר כשיטת התוספות בעבודת. אז זאת אומרת, אפשר לומר שהוויכוח בין שתי התוספתים זה בעצם הוויכוח הישן שלנו, איך להבין את האיסור בגורם אחד, ואיך להבין את היתר של זה וזה גורם במקביל, למחלוקת שראינו ביום שישי בקשר להפרדה פונקציה. כמובן, הן שאלות מקבילות, אבל אפשר להפריד ביניהן, אפשר להגיד כמו התוספות שם וכמו התוספות שמתיר הכל. אבל מבחינה מבנית, אפשר לראות את ההקבלה ביניהן. שוב פעם, אני משאיר את גישת א' בנפרד כרגע. אם נגיד שבכל זאת, בגישת א' יש היתר, איך זה מושפע מכוח עצמאי, כרגע נניח. אוקיי? יופי. דבר שני שעולה בגמרא הזאת, לפי הפשטות פה, אני אומר כבר לפי הפשטות. אני מתיר לפי החכמים בזה וזה גורם, גם כשיש שהייה ועיכוב בין שני האימפקטים. כי הגמרא בברייתא הזאת מדברת, המשנה הזאת מדברת על הכנסת שעור של תרומה, ואחר כך הכנסת שעור של חולין, ולפי רבי אליעזר סילקתי, לא סילקתי, מי היה ראשון, מי היה אחרון, וחכמים מתירים בכל מקרה. אמרו חכמים תמיד בזה וזה גורם מותר. לא מעניין אותי ראשון, אחרון, סילקו, לא סילקו, אני מתיר. הרי יש לומר שאף על פי שבדרך כלל זה וזה גורם מותר, הרי כאן השעור של התרומה השפיע על העיסה בזמן אחר מהשעור של החולין. עד עכשיו הייתה חפיפה זמנית. הפת נוצרה מהחום בו זמני. החום שנוצר על ידי העצים, החום שנוצר על ידי התנור, שהתחזק על ידי התנור, באותו זמן יש אימפקט של החום על הפת. הפירות גדלים מתחת לאילן, יש אפקט זיבול של הקרקע, יש אפקט זיבול של העלים, ביחד יש. בהנחה שהזבל ייפול מיד, או בתוך שלושה ימי השחשה. כאן, משמע, שלא משנה, הכנסתי שעור של תרומה, אחרי כמה דקות הכנסתי שעור של חולין, סך הכל, בנן מתירים, כי זה זה וזה גורם, זה מותר. ככה הייתי חושב, שלא מעניין אותי הבדלי כרונולוגיה. אני לא דורש כתנאי להתר ששניהם פועלים ביחד באותו זמן. מי חולק? מי אומר שאם יש עיכוב כרונולוגי, אז אני לא מתיר מדין זה וזה גורם, אני אוסר? הרמב״ם. הרמב״ם הלכות עבודה זרה פרק ז', נכון? אז זה ז' י' או מחלות עשרות? איך זה מחלות עשרות? איפה? באיזה רמב״ם? הרמב״ם טוען שאם אדם התחיל לאפות את הלחם עם עצי השירה, כדירה שבישל אותה בקליפי עולה ובכלי הכרם ובעצי היתר, הרי התבשיל אסור. ואף על פי שזה וזה גורם, שבשעה שנתבשלה מחמת עצי איסור, עדיין לא באו עצי היתר, ונמצא מקצת הבישול בעצי היתר ומקצתו באיסור. לשון הרמב"ם עוד פעם, אף על פי שזה וזה גורם, ודרך כלל זה וזה גורם מותר, שיטת הרמב"ם, כמעט כל הראשונים, שבשעה שנתבשלה מחמת עצי איסור, עדיין לא באו עצי היתר. יש לרמב"ם חידוש. החידוש הזה התבטא באיזה מקרה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר, שמובא בשבעה להלקט. זה מובא בתור בית יוסף, כל מי שלומד לסמיכה יודע את הדין הזה, דין מפורסם בשבת. אבל רציתי שתראו את זה בכל מקרה בלשון שבא להלקט, משתי סיבות. קודם כל להכיר את הספר שבא להלקט, אבל גם חשוב להכיר מי ששבא להלקט מצטט. מי מצטט? מי מצטט בשבא להלקט? בינו שמחה משפירה. בינו שמחה משפירה היה אחד מגדולי חכמי אשכנז במאה ה-13, תלמיד של רבי אליעזר ממיץ, ספר יראים, עמית חבר טוב של הרביה, מאותה קבוצה, ורבו של האור זרוע. ואין לנו הרבה מספריו, אבל יש הרבה הרבה ציטוטים. מי שקורא את המורדכי כל הזמן, רבינו שמחה, רבינו שמחה, זה רבינו שמחה משפירה, מצרפת. הוא שוב פעם, תחילת המאה ה-13, כתב ספר סדר עולם, אבל ספר לא כך ידוע, אנחנו מכירים אותו יותר מציטוטים, מרדכי, בר אביה, משיבה להלקט. הוא נודע עבור שתי שיטות מעניינות. קודם כל הוא פסק שמי שחוזר בתשובה צריך תבילה במקווה. מעניין? לא צריך תבילה במקווה, סוג של גירות. לא מי שהתנצל, מי שחוזר בתשובה. לא זוכרים זה חוזר בתשובה או חוזר מתנצלות, אבל צריכים לדבור אותו במקווה. והתשובה מאוד מעניינת, הוא פוסק שמי שנעשה סומה שהסתנבר, אז אשתו יוצאת מדין יגונה, שזה נחשב מקח טעות, שאם האישה הייתה יודעת שבעלה תהיה תשומה, אז לא הייתה מתחתנה. וזה מצב מאוד אירוני, כי בסוף ימיו, הוא נעשה תשומה. אז זה סיפור מאוד מעניין, זה שני פסקים, לא יודע אם היא יוצאת פה.
גם פסק שיכול להסתרף אישה לבניין?
זה נושא בין סימן, שאל 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 מניין, יופי. אז הוא מצוטט בספר שיבולי הלקט, מי שיודע מי כתב את הספר שיבולי הלקט, ממש אחריו, דו אחריו. הוא נולד שיבולי הלקט, אני חושב באותה שנה שחושבים שהוא עומד בין השמחה. שיבולי הלקט, רבינו צדקיה בן אברהם הרופא. אדם שנולד ברומא, באיטליה, אבל לא היו הרבה רבנים באיטליה, אז הוא עבר ללמוד בצרפת אצל רבינו שמשון מז'אנס, תוסס הרשב"א, חזר להיות אחד מגדולי רומא, הוא מצטט הרבה חכמי אשכנז, מי שקורא את הרמ"א, רואה הרבה ציטוטים בשם שיבולי הלקט, הוא גם מצטט הרבה בשם אחיו בנימין, וגם בן דוד שלו, בנימין, המון בנימין שם, וכולם נגעו בנימין. קשה לפעמים לדעת, מי זה בנימין האח, מי זה בנימין האחיין, תמיד יש המון המון משפחת בנימין בשיבולי הלקט. ומה שמעניין וחייב, שהוא היה ברומא, והמקובל המפורסם, רבינו אברהם אבולעפיה, אחד מגדולי המקובלים, אפשר לומר שהוא הביא קבלה ממחשבה לחוויה, כי בעצם אפשר להיות מקובל ולקרוא ספרים, ולחשוב. אבל יש גם להיות מקובל חווייתי, שחווה את הקבלה, כי בסך הכל קבלה זה ניסיון לגשר בין החוויה האנושית לחוויה האלוקית. אז איך אני מגשר? אני לא יכול לגשר כל מיני דברים, אני לא מבין אותם. איך אני מגשר חווייתי? אז הוא ניהל את כל ה... אז הוא הגיע לרומא בסוף מאה ה-13, חכה שנייה לכם, הגיע לרומא בסוף מאה ה-13, עזרה, והוא לימד את הספר השערותי, עם שני גדולי רומא, כנראה שיבולי הלקט ורבינו ישעיה דתורני הרי אז, איזה ספר הוא לימד אותם באמצע מאה ה-13?
מורה נבוכים.
והסיפור הוא ששניהם מתו באותה שנה. זה לימד את הספר מורה נבוכים, וזה תרם לכל האגדה הזאת שאסור ללמוד מורה נבוכים, הספר מפחיד, הספר לא סופים אותו, לא סופ... כן. אפשר לתת עכשיו, מי שמרים את המורה נבוכים, זה לא ספר פשוט, לא פשוט ללמוד ספר מורה נבוכים. אז הוא לימד, הוא למד, השיבולי הלקט למד, ולמד השנה ממש מיד. אז השיבולי הלקט מביא בשם רבינו שמחה. רציתי שתראו את זה במקור כדי להכיר קצת את העולם הזה. מה לגבי אדם ששם מלח בכלי ראשון בשבת? אז מי ששם מלח בכלי ראשון בשבת, אסור, כי יש בישול. על האש, אפילו לא על האש, הכלי עדיין מיושב, כלי ראשון מבשל. ובגלל החידוש, אם המלח אסור, אז גם האוכל אסור, כי המלח מייצר את האוכל, המלח מטבל את האוכל. יש גם מצב של גורם, שבח עצים בפת. כאן אני נעצר. כי מה שיש לנו בגמרא זה דין של גורם או שני גורמים, גורם אחד, כשיש איסור פנימי לחפץ. החפץ הזה הוא עבודה זרה, החפץ הזה הוא עורלה, החפץ הזה הוא כלי הכרם, החפץ הזה הוא חמץ. אז מעמד פנימי של חפץ יכול לעבור לחפץ שמצר מדי. כאן המלח לא אסור, המלח הוא לא מלח של עורלה. למה המלח אסור?
מעשה
שבת, מעשה בישול. אז acquired איסור, זה איסור שהוא קיבל, מאיזה פעולת איסור. לא עבודה זרה, הוא לא נבד לה, אולי זה שם הלכתי שהתורה מעניקה. זה מלך אסור שביצעתי מעשה בישול, ומעשה בישול בשבת, אסור לי לאכול כתוצאה מאיסור. אם אני מפעיל את הדין של זה גורם או זה וזה גורם, כשלא מדובר באיסור פנימי תוכי של נבלה, טריפה, בשר בחלב, חמץ, אלא בשם איסור שהחבץ קיבל מאיזשהו פעולת איסור שהתבצע מעליו. חידוש. אבל אתה רואה, למה הוא מותר בכל זאת לאכול את הקערה? הרי המלח אסור כי נפשל להתבשל בשבת והמלח מתאים ונותן טעם לאוכל, מתאים גורם. זה אומר, כי בטח יש גם מלח של היתר באוכל. כי בטח התבשיל הזה נמלח לפני שבת, ואז יש מלח של איסור ומלח של היתר, וזה נקרא זה וזה גורם. מלח איסור ומלח היתר. כך הוא פוסק. הוא חולק על הרמב"ם. והרמב"ם, הם לא פועלים מאותה שעה. המלך היתר פעל לפני שבת, המלך האסור, המליך את הקערה, את המנה, בתוך שבת. אז יש ויכוח, עד בית יוסף מביא אותו, זה היתר מפורסם של הבית יוסף, שיש הבדל בזמן הפעולות. אז איך נבין את הרמב"ם? איך נבין את החילוק הזה של הרמב"ם? מה אכפת להם אם באים בשעות שונות, בזמנים שונים? אז כאן לכאורה הדרך הכי טובה היא כמובן שוב פעם לברוח מהר"ן. בסך הכל בסופו של דבר יש כוח היתר מהמלך המותר ויש כוח אסור מהמלך אסור בתוך הקטירה, אבל למה שאחד לא יבטל את השני כשיטת שיבולת? למה לחלוק? למה להגיד כמו הרמב"ם? המנחס ברוך, ונדבר על המנחס ברוך, הוא דווקא בורח לכיוון הזה. כל שנתן יצא, הוא מדבר בשמו. כל האיסור בגורם אחד שהפת נחשבת הנאה מעצים. כשיש הנאה משני גורמים, גם עצים וגם תנור, בבת אחת, הנאה הזאת היא לא משוייכת לשום גורם, כי אני מקבל הנאה מחפצים שכבר עזלו והם כבר לא נמצאים. אבל מה יש שיהוי? מה אם שמתי שני בוכתות של עצים, אבל קודם כל, בישלתי עם מעשה איסור. אז תהליך הבישול נחשב הפקת הנאה מעשה איסור לפני שהבאתי את זה. בחמש דקות הראשונות שבישלתי את האוכל, אני מקבל הנאה ישר מעשה איסור. אחרי חמש דקות אני מביא עשה איסור, עשה היתר. אז אני אומר שאחרי חמש דקות אני מקבל הנאה מכל העולם, מכל עצים. ואין כאן שיוך ישיר לעשה איסור. אבל אותם חמש דקות הראשונות, אני קיבלתי הנאה מעשה איסור בצורה בלעדית, כי אין עשה היתר. כך מוצא לטעון המנחת ברוך, אומרת השם לחזור למנחת ברוך, בהסבר שיטת הרמב״ם. שהרמב״ם הוא מי שסובר, שכל האיסור המקורי בגורם אחד, זה מי שאופה באבוקה פעת, מקבל הנאה מאבוקה דרך הפעת. מי שאופה עם חום פוס תנור, אז לא נחשב הפקת הנאה מהעצים. אבל אם יש הבדל זמן, הבדל כרונולוגי, שמקבל הנאה מעצי איסור, אחרי עשר דקות מביא את העצי היתר, אז הבלבול מתחיל אחרי עשר דקות. אבל לפני עשר דקות יש כאן תעלה ישירה, זרימת הנאה ישירה מעצי האיסור לתוך חפיית הפת. למשל, הכסף משנה מעלה שאלה מעניינת ברמב"ם. הרמב״ם טוען, מישהו ראה את הכסף משנה? הרמב״ם טוען שאם מישהו בישל בעצי איסור לפני שהוא מביא עצי היתר, זה לא מותר, אבל בשביל זה וזה גורם יש לסור. כסף משנה שואל, מה אם אדם בישל עם עצי איסור לבד, במקרה של הרמב״ם, אבל לא בישל מאכל בן דרוסאי עם אותם עצי איסור? הוא לא הפיק הנאה. הוא לא הפיק הנאה מינימלית. כי באותו בישול, עשר דקות האלו, הוא לא הצליח להגיע לרף מינימלי. אולי אני יותר. הוא חולק ואומר, אולי לא. אולי כי הנאה פה לא ענת אכילה, אלא ענת קידום הבישול, שאני מתקדם את הבישול. אבל הפקתי את הנאה הזאת מעצי היסוד. לפי הר"ן, כל הדיון הזה לא רלוונטי. לפי הר"ן, אני לא מסתכל על התהלוך ועל הכרונולוגיה, ב-T0 ו-T1. לפי הר"ן, אני מסתכל בסופו של דבר, מה יש בתוך הפת. בסופו של דבר בתוך הפת, יש כוח היתר, עצי היתר, יש כוח איסור, עצי איסור, וכן יבטל וכזה את השני. גם לפי רבינו דוד, והגישה שאנחנו מפתחים, מודל ג' זה לא כך משנה, כי סך הכל בסופו של דבר, אולי אפשר לומר שאם יש איזה חלון של 10 דקות, שעצי איסור פועלים על הלחם לבד בצורה בלעדית, אז יש להם את הצ'אנס, את החלון, להדביק שם איסור על הלחם, כי כרגע אין לחם יותר. אפשר לומר. אבל שוב ושוב ושוב, הספוילר כאן, רבותיי, שאם נלך בגישה של הר"ן, בעצם אין כל כך מקום לחלק בין זה וזה גורם X לזה וזה גורם Y. מהר"ן, זה וזה גורם זה טיילור-מייד, זה משהו מיוחד. זה וזה גורם מותר, כי כל איסור מלכתחילה זה תרובת של כוח איסור בתוך הלחם, כאן קיזזתי את הכוח איסור עם כוח יותר. בסופו של דבר יש קיזוז, מה אכפת לי, מאיפה הכוחות באים? מחלוקת ראשונים בעבודה זרה, לא משנה לי כוח עצמאית או לא כוח עצמאית, יש קיזוז, לא משנה לי שיהוי זמן. בסופו של דבר, יש כוח דהתר וכוח דהיסור המעורבבים בתוך הפת, אחד מקזה את השני ומותר. השאלה, מי שמקבל את הבדלים האלו, לאיזה כיוון הוא בורח? הוא בורח מהחפץ הסופי, הוא הולך, חוזר לתהליך, או הוא הולך לכיוון אחר, אני מסתכל על החפץ, אבל אני מעצים כוח אחד ונותן לו כוח האיסור יכול להדביק שם, כי הוא פעל באפקט מיוחד, לא קשור לאפקט ההתר. או כשהוא פעל ויש לו כוח עצמאי, או שהוא פעל לפני שהכוח ההתר הגיע, כי אותם 10 דקות שעצה היתר, עצה איסור הפוך, כן.
אפשר להגיד שהרמב"ם בעצם יודע לשיבולי הלקט. כי ברגע שהכנסתי את המלח בשבת, אז הרמת מליחות של התבשיל היא מעובבת מהמלח. כלומר, אף פעם, האיסור אף פעם לא מגיע לבד. היתר מגיע לבד, אבל זה לא משנה.
אם כוח המלח נמשך.
הוא נמשך, כי הרי אתה לא, גם המלח שאתה מכניס בשבת, הוא לא בשל, הוא לא כל צורכו.
אפשר.
כי הוא, אם הרמב"ם כנראה יגיד שאם המלחת בשבת ואחרי שבת גם המלחת, זה באמת כנראה יהיה אסור,
נכון, אבל... נכון. רוב ראשונים מבינים, רוב האחרונים מבינים שיש ויכוח, כי שההנחה שלהם היא שעיקר הכוח המלח מסתיים באיזשהו שלב. אז המלח שהכנס לערב שבת הוא כבר עזל, הוא כבר נגמר. המלח שהכנס לערב שבת, המלח האסור, הוא כבר מלח אחר ופועל בנפרד. כן? בכל מקרה צריכים לחלק ברמב"ם, כי לפי הרמב"ם, איך נבין את הסוגיה שלנו? הרי בסוגיה שלנו לא כל כך אכפת לי שהכנסתי את היסוד, את הסור בנפרד. אז כנראה שהרמב"ם יגיד שלמרות שהכנסתי אותם בנפרד, מכיוון שכוח החימוץ רק מתחיל אחרי איזה שיעור מסוים, אז בסופו של דבר הם פועלים ביחד, וזאת הסיבה שזה וזה
כן, מתיר.
אבל אפילו הרי מישהו מכניס סעור של התרומה ביום שני, וסעור של החולין ביום רביעי, אז יהיה סעור.
ככה גם נראה מרשי שהוא אומר שזה קצת זמן, הפרש
כן, קצת
קטן.
זמן. אז הרמב"ם צריך בכל זאת לקבל איזה הוקים את הגמרא הזאת. כן, יאיר.
לא, רק רציתי לשאול האם יכול להיות בדבר הזה הבדל אם יש קודם איסור ואז יותר או קודם יותר ואז איסור.
זה הבעיה מאמית, שפעם אנחנו לא הולכים בכיוון הזה.
לא בזה.
לפי הרמב"ם.
כן.
ברור. אם מישהו היה משתמש בעצי היתר.
בגלל שלא היה זמן שבו זה היה רק
איסור. ברור, ברור. אם הכוח החום של עצי היתר עדיין נמשך. ברור, ברור שלך. אוקיי, רבותיי. נסכם. ואז אנחנו מגיעים לגל לגל החזק, ביג ברק, כן? לגל הזה הוא עכשיו, בואו ניכנס לסוגיה. כרגע זה הכל ככה, קידי פול, זה ברכת ילדים, קצת שכשוכים, קצת משחקים. עכשיו אנחנו מלאים שם מולים ונכנסים לתוך הסוגיה העמוקה של זה וזה גורם, איזו צעירה קטנה לתוך הסוגיה. מה יש לנו? 30 מודלים, 3 מודלים, לא 30, 3, יש אולי 30. אבל 3 מודלים, למה יש איסור בגורם אחד? הבנה אחת, הנעת הפת מחזירה אותי לזה. הבנה שנייה, יש איזה מובלט בתוך הפת, כוח שבוזר. הבנה שלישית, תהליך היצירה אוסר את הנוצה. 3 מודלים, 3 מודלים להתיר. למה זה וזה גורם מותר לפי מי שמתיר? אז לפי הר"ן, זה מאוד קל, לא רק מאוד קל, מאוד גורף. תמיד לבטל את האיסור דרך היתר, ומשנה לי פונקציות שונות, זמנים שונים, כוחות תלותיים, כוחות עצמאיים, אחד מבטל בכזז את השני. אבל ראינו שלושה חילוקים. חילוק אחד, שיטת התוספות והרשב"א, שאם אחד נותן צל ואחד נותן תזונה, השם אין להתיר. ניסינו להסביר את זה לפי מודל ג'. חילוק שני, שאם יש כוח עצמאי לכל גורם, אז אני עושה, למרות שדרך כלל אני מתיר, גם כן הסבר את זה בכיוון שלישי, מודל ג'. ושיטת הרמב״ם, שיש עיכוב זמני, יש פערי זמן, שאני עושה, לפחות המחז ברך הסביר, ששם יש חלום, שבתוכו אני מקבל הנאה ישירה, בלעדית, מעצי איסור, שם קידום בישון הפך, נחשב הנאה מיץ. אוקיי, יופי. בואו נסתכל בשח, על סמך מה שנפסק בשולחן ערוך, זה שוב פעם מבוסס על המרדכי, איזה מין תף שין, למד גימל במסכת העבודה הזרה, אבל צריכה במסכת פסחים, אבל שכחתי איפה הוא, אבל שמה, לשלום שמה, קצת מבולבל, אז גם כן כשהרמב"ם מצטט את המרדכי, מביא בשם משמעות המרדכי. לא כך ברור מה כוונת המרדכי, אבל ככה הבינו. בואו נסתכל, שולחן ערוך סימן פ"ז, ספר י"א, פ"ז, זה בשר וחלב. שם מדובר בהעמדת גבינה. כן? לוקחים את הקיבה, קיבה של בהמה. יש חומרים, יש אנזימים בתוך הקיבה, רנט שמייצב את החלב לגבינה. אז העלין גבינה באור קיבה קשרה, יש בו תם בשר סוואי, ניתן מעמיד באור, שורה שלישית, באור קיבת נבלה בטריפה ובהמה טמאה אסור בכל שום. אז אם השתמשתי בקיבת נבלה לייצר גבינה, אז כל הגבינה אסורה, יש שבח יצין בפת, הנבלה יצרה גבינה, הגבינה אסורה גורם אחד. מובן. ודווקא, אומר השולחן ערך, שלא היה עשי הרמב"ם, שלא היה שם ממיד אחר, רק אסור. אבל אם היה שם גם כן ממיד היתר, מזה וזה גורם ומותח. אוקיי. מה טוען? שאם הכנסתי שם שתי קיבות, קיבת נבימה וקיבת אשר, אז יש זה וזה גורם ואין איסור. אוקיי. אם נשמור את המורך, נדרג את זה ממורך. השח טוען, אבל אם נפסוק כמו התוספות, תגבו אחרי, אם נפסוק כמו התוספות בעבודה זרה, לא מספיק שיש כוח אחר, צריכים לבדוק אם יש עצמאות לכל קיבה. אז אם הכנסתי שם שתי קיבות, כן, שתי קיבות, להעמיד את הגבינה, ובכל קיבה יש מספיק אנזימים, אז הייתי עושה, למרות שיש קיבת נבלה וקיבת קשרה. זה מה ששחת רואה. נראה, ודווקא כשאין איסור יכול להעמיד לבדו ולא היתר. הלב הכי אסור. מביא את הפסוק, את המרדכי. בסוף השח, שח אומר, אולי לא. אולי כל החומר של התוספות בעבודה זרה זה רק בעיסה שמחמץ. שם אני מחמיר כשיש שתי עיסות ובכל עיסה כדי לחמץ. אבל ביצירת גבינה, בהעמדת גבינה, שם אולי אני מתיר בזה וזה גורם, קיבת נבלה וקיבת קשרה, גם אם יש בכל קיבה כוח להעמיד את הגבינה. סוף השח, מיהו? יש לחלק. דכדי להחמיץ שני, עיסה שונה מהעמדת גבינה. בעיסה אני מחמיר כשיש בכל עיסה כוח לחמץ, גם אם זה זה וזה גורם. רק שם אני אחמיר כמו התוספות, אבל לא בגבינה. למה? שלוש מילים מהפכניות משנות את כל הסוגיה. אתם מוכנים? שינוי פרדיגמה? נבי נותן את האמש. נשאר ממק. אנחנו קנינו משהו בסוגיה היום שאולי לא כדאי לקנות, צריכים אולי קצת ללחום, להתקומם. לפני שהתחלנו את הסוגיה היום, היו לנו שתי סוגיות לגמרי נפרדות. יש סוגיה אחת שנקרא תרומס, כשיש העברת טעם מדבר אסור לדבר מותר, הבשר נופל לתוך המרק, החלב נופל לתוך הבשר, המיץ נופל לתוך, היין נופל לתוך, ויש ממשק של העברת טעם, וממשק הזה יוצר מה שנקרא תרומס, ותרומס, זה אחד בתרי, זה אחד בשישים. ויש את המקרים המאוד מאוד 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 רחוקים, שאין כאן העברת טעם, יש כאן העברת כוח. העצי ישראל לא מעברים את הטעם, מה אוכלים? פעמים את העצים בתוך הפת? יש כוח, החום. החום הזה מנפח את הפת, הופך את הפת. מה, פועמים את הזיבול, את הזבל, בתוך הפירות? לא. הוא נותן זונה, הוא נותן חומרים, אז הקרקע לוקח את אותם חומרים ויוצר איזה תפוח. פועמים את העלים. אני חושב שיש פער ענקי, פער תאומי, בין שתי סוגיות. סוגיה אחת מדברת על דברים אסורים שאינם מעבירים טעם אלא מייצרים פת, מייצרים פירות. בניגוד לכך יש תרומם של תרומת, כשיש העברת טעם. העצים לא נמצאים בתוך הפת, הכוח שלהם נמצא בתוך הפת. הכוח שלהם יצרו, יצא. פתאום, היום אנחנו מגלים את הסוגיה של שעור. שם הוא מכניס שעור לתוך הניסה. אז הייתי יכול לומר, בסדר, כי במי שמכניס שעור לתוך ניסה, הוא לא רוצה טעם השעור. וגם הטעם הזה לא נרגש. בסופו של דבר זה לא כמו תערובת של בשר שנופל, וחלב שנופל, ויין שנופל. כאן הכנסתי שעור, למרות שיש כאן מגע חומרי. בעצים אין מגע חומרי בין העץ לבין הפת. בזבל אין מגע חומרי, כי בעצם הזבל מתפרק לכל מיני אטומים וחלקיקים. כאן יש מגע חומרי בין השעור לבין העיסה. אבל המגע החומרי לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי. הצורך של עיסה זה אפקט של החימות, זה אפקט של הניפוח, שהוא מנפח אותו, שכל השמרים האלו מתנפחים. הייתי באמת יכול להפריד ביניהם. גם מי שמכניס קיבה לתוך הגבינה, הוא לא רוצה את הטעם של חסוך של הקיבה, הוא לא רוצה גבינה מותאמת בטעם של בשר או טעם של בהמה. זה אנזימים בתוך הקיבה שיפעלו את הכוח שלהם, זה כמו חום. אבל אם זה כל כך נכון, אני יש לחלק בין עצים, תנור, זיבול, אותם נקראים הקלאסיים, לבין מצב שאדם מכניס חפצה ואיסורה בתוך האוכל עצמו. האם יש להבדיל ולחלק ביניהם שלפחות מדובר במודלים שונים? למשל, מי שאופה פת בחום של עצים, אז הוא מבוקד ממש ממש בצורה סולידית על הצד השמאלי של הלוח, על מודל שלישי. יש כאן יוצר, החום מייצר, יש מאין, היה עיסה, עכשיו הוא יצר איזה משהו אחר, לכן אין לך תהליך יצירה גדולה מבישו בשבת, לא שואב את ליבך לבימו, יש כאן תהליך יצירתי, ואז החום יצא. העלים, הזבל, הזיבור בתוך הקרקע יצרו. העיסה? שם זה לא בדיוק יצירה, כי מה העיסה עושה? יוצא משהו? יש קצת חומרים בתוך השעור, החומרים האלו נכנסים לתוך העיסה, ונפחה. האנזימים של הקיבה נכנסים לתוך החלב, ומייצבים את החלב. אנחנו יודעים למשהו קרוש וסולידי. אם אפשר לומר שיש הבדל בסוגיה בין עצים ועלים, ששם כל העיסה מבוסס על כוח היצירה, נגיד בצורה אחרת, שם מי שלוקח מהעצים מקבל ישר, מקבל מהעצים מדרך הפן. ולהגיד שהגישה הזאת של הרן, זה דווקא בזהור, ודווקא במעמיד, ודווקא במגוון. זאת בדיוק הטענה של המנחת ברוך. מנחת ברוך זה ברך קרינקה, קרינקה זה עיר בפולין, מענק הרב שם. הוא למד בבלז'ן עם הנציב, הוא כתב ספר ידוע ואהוב, מנחס ברוך, שהוא ספר מאוד מאוד, למשל, הכתיבה שלו מאוד קל, מאוד צח. הוא כתב ספר, חלק שני של מנחת ברוך, בשם נחלת ברוך. שזה ספר של 15-16 סימנים, רק על זה וזה גורם. ספר מיוחד, ספר יחיד בהיסטוריה, שנכתב על זה וזה גורם. כן, יש ספרים שנכתבו. מי הם שני אנשים בהיסטוריה? שני אנשים היחידים שכתבו ספר על דינה דגרמי?
רמבן
ורפוץ. כי זה דורש הסתכלות כל כך פנורמית על התורה. כי אין כאן סוגיה של גרמי וגורמה. לא רק שאין סוגיה, אין אפילו קווים. אז אף פעם לא אומרים מה ההבדל בין גרמי לגורמה. זה סתם אנקדוטי. הנה, רואים שם שזה פטור, שם שזה חייב. צריכים להקד את הכל, לראות את הכל כמפה אחת, כן? כמו שהרמב"ם. הרמב"ם ידע את התורה כל כך טוב, שהוא מיפה את עולם התורה בדרך חדשה. הוא לא כתב ספר על סנהדרין, וספר על קידושין, וספר על מסכת ברכות. הוא אמר, כמה אזורים יש לתורה? הוא הגיע ל-14. אזורים כלליים, וכל אזור זה 5-6 תת אזורים. פשוט יצר מפה אחרת. זה לא שהוא חידש משהו במסכת סקלקים. הוא ראה את התורה והוא מיפה אותה בדרך חדשה. כדי למפות תורה צריכים לעמוד על איזה הר ולהסתכל למטה על כל התורה מאיזה גובה של 10,000 קילומטר. להסתכל על כל התורה. במיטה מסוימת, התור עשה, אבל המפה של התור זה מפה לארבע אזורים, זה פחות או יותר קל. אבן עזר, חיים, ירדיה, חשבי משפט. אבל זה משהו מדהים של הרמב"ם. אז הוא כתב ספר על זה וזה, כמובן, זה הרבה יותר קל, כי יש איזה 4-5 סוגיות של זה וזה גורם. אז צריכים לקחת דקות, צריכים להתמקד ב-4-5 סוגיות, עבודה זרה, פסחים, עולה, ומזה להסתייף בכל מיני מקומות. זה לא כמו מי שכותב ספר דין דגרמי, אבל... זה שוב פעם, אני מרגיש את ההתחברות של הפרטים. לא לראות את התורה כפרטים מבודדים, בודדים, פרט שם, פרט שם. לעשות לאחד עם השם אחד, לשמוע אחד, גם תורתו אחד. לקחת את כל הפרטים, יוצר משהו אחיד ומשהו גדול ומשהו כללי, ולא רק עוד הלכה ועוד תוספות ועוד נושא, כן. השקענו עכשיו איזה שבועים וחצי, שלושה שבועות בדיני איסור הנאה ואכילה, אולי אפילו חודש, ואת שנעשה חזרה, אבל לקחת משהו מזה, לא מצינו את הכל. לא ראינו את כל הנושא, אבל קצת, מה זה אכילה, מה זה הנאה, קשר לחפץ, קשר למעשה, צריכים איך קדוש ברוך הוא מעשה אכילה, מעשה הנאה, כמובן צריכים להעמיד יותר, למרות כל מאכלות אסורות, למרות כל מסכת חילול. אבל לפחות אנחנו מרגישים שמתקדמים, לא סתם עוד דף ועוד סוגיה ועוד מאמר מקומות, קצת התקדמות, רואים ספרים כאלו, זה מזכיר לנו מה צריכה להיות השאיפה בלימוד תורה. לא רק לגמור את הסוגיה, אלא לנסות. שמישהו יכתוב ספר על כל נושא. שמישהו יעשה מה שברך קרינקה עשה על כל נושא בעולם. על קידוש השם ועל חמץ ועל ביטול ועל... ככה. מה זה חמץ? כן, מנחת אפרים. תכתוב את התורה שלך על הגדר של חמץ. זה דרך ביטול ודרך בעל יראה ודרך מצה ודרך תשתת החמץ. מה זה חמץ? שיכתוב ספר על חמץ. שהוא יכתוב ספר על... דיני בדיקה, איך חכמים הגדירו, וניסים קצת לפתח את הנושא הזה. אז אם נסתכל על השנה, נראה שהוא דווקא מחלק. בנחלת ברוך, בוא נדייק בלשונו, כי הלשון שלו מאוד 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 עוזר. בנחלת ברוך, אמנם אני עדיין הדבר פשוט. הוא רוצה לחלק בין זה וזה גורם בחום, בעצם, וזה וזה גורם בעיסה. הרמב"ם הרי פסק בעצם שאם יש הבדל כרונולוגי בין עצי איסור לעצי היתר, אז זה אסור. בעיסה ושעור, אין לא משנה לי אם שני השעורים היו ביחד בתוך העיסה או היו בנפרד. מישהו אחר יכול לזהות עוד הבדל בין זה וזה גורם קלאסי לבין זה וזה גורם בעיסה ושעור?
בעיסה זה זה מדרגה, או שזה
מחמיץ
או שזה לא
מחמיץ. התוספות זה מה שהשח אומר, נחזור לשח. מה סברו התוספות בעבודה זרה? מתי לא אומרים גורם אסור? מתי כל הדיון שלנו נמחק? מתי אם נדבר על איסור לפי התוספות בעבודה זרה? באיסורי אכילה. רק באיסורי הנעל, לפי התוספות. בישת התוספות. אבל באיזה סור מדובר פה בגמרא? סור של? תרומה אסורה בנה? לא. איך התוספות יסבירו את הגמרא שלו? התוספות אמרו בעבודה זרה שאין דין, זה וזה גורם, זה גורם, אין דין שבח איזה מפת, בעצי תרומה. רק באיסורי הנאה, כאילו הכרם, עבודה זרה. הנה, רואים בסור. דין גורם, זה וזה גורם, גם בעיצים או גם בסור, האסור באכילה ומותר בנה. אז על כרחנו טוען נחלס דוד, שהדין של זה וזה גורם בעולם, וזה וסעור, שאני מחמץ, וזה וזה גורם בעיצים שיוצרים חור, הם שומעים. למה? הדבר פשוט מאוד. דבהם מלסה, המשפט הראשון הוא הכי חשוב. דבהם מלסה, לא כל זה וזה גורם שומע. זה משפט שרואים בו ישנים כל הזמן. לא כל הנזיקים שווים, ולא כל השטר השונה, ולא כל המיגו שונה. תהנה, בסעור, מתחיל עם סער, סער של חולן, בתרומה שנצטפו וחימסו, אתה מסער של תרומה, גם כן מותרת בנאה, הנה, זה מותרת בנאה, הוא חושב שכולם יודעים את התסלות בעבודה זו, לא צריך להערך בשאלה, אז איך אומרים, זה גורם, זה מותר בנאה. ואינה אוסרת העיסה, והסיבה שהסעור תאסרת העיסה, אלא כשנתנה בה טעם, כי היא נותן טעם. כן, כוח יצירה, בטעם. דיינו שתחמיץ. וגם בעיסה שמתחמצה, לא כשום שבח אחר, אני לא אקבל שבח, זה לא כמו אפיית פת, זה שבח משמעותי, זה עניין של עברת טעם. מה שנשתפחה מהסעור של תרומה, הוא לא עושה שמתחמצה ממנו. ומשום מה, כיוון שהחימוץ שנרגש בעיסה זו, יש כאן הרגשת חימוץ. תינתה מסב היתר. דביסה גרידה לא היה כדי להחמץ. אם כן, על כל החידה וזה וזה גורם. ושם, בסעור, אין שום נפקא מינה בין ששניהם חימצו בבת אחת, או בזה אחרי זה. ומכל מקום, מפני מה אנו רוצים לסעור העיסה? משום טעם החימוץ שבה. וטעם זה נעשה מסב היתר. זאת אומרת, במורחים שלנו, המסלול של איסור והתר ואיסה זה המסלול של הרק. אם יש רק איסה איסור, הסעור של איסור, וזה נותן טעם, והטעם הזה עוזר. ויש גם טעם של ההתר וגם טעם של האיסור, אז יש כאן קיזוז ויש כאן התר. וממילא, יש להתר, גם אם הם לא היו חפיפים מבחינת זמן, גם מבחינת זה איסור של איסור ואיסור. כי לפי הרן לא משנה לי את שיטת הרן, לא אכפת לי אם יהיו ביחד או לא ביחד. בסופו של דבר, יש טעם את איסור וטעם בהתר, ואני מבטל אחד את על השני. מה שאין כן הוא טוען, אבל המבשל, או הפה, פת בקליפי הרלק, מה דעתם של או הפת אסור בגורם אחד, משום שנשתבח היתר מיסורי הנאה, כי קיבלתי שבח מיסורי הנאה, כמו בגד שנהרג בקרקר אקום, דף בגד אסור. ומשום אחי, היכי שנאפה ונתבשלה מייצא היתר, או מייצא איסור ביחד, אם הם באו ביחד, אבי שעה בזה וזה גורם. נכון, מקצת בישול לא הופיע, אני תבד, זה וזה גורם, אבל אם מקצת הפיע או בישול היה בצי איסור, מקצת בצי היתר, הסם יש לדון לפי הרמב"ם, דדילמה, משום מקצת שבח שנעשה בפת או בתו של בשעה שנאפה בצי איסור, סגי לאסור. משום שבח כל דור שיתן לשבח, אלא שוב פעם כרגע הוא לא אומר האם עצים זה מודל א' או מודל ב'. בסופו של דבר הוא יגיד שבפרם זה מודל א', אבל בסדר. למטרותי זה גם יכול להיות ג', אבל זה לא ב'. בעיסה זה מודל ב', זה טעם. האיסור הוא טעם כי יש גורם אחד, והתר של זה וזה גורם זה ביטול אדם, שגורם היתר. שם לא מעניין אותי ביחד ולא ביחד. עצים זה לא טעם, כי אין טעם בעצים. למה עצים אוסרים פת בגורם אחד? ולמה כשיש שני עצים, או עץ פלוס תנור, אני מתיר מדין זה וזה גורם, או מדין כן הנאה ישירה, מה שנתן תמיד טוען, או בגלל שאין יצירה בלעדית, אין בכוח חצי האיסור להדביק את שמם על היתר. ואז הוא אומר שגם הרמב״ם יקבל את הגמרא שלנו של סוהר. כי הרמב״ם רק אמר דינו במסלול אחד של גורם, במסלול של יצירים, ששם אין העברתם, ששם בכוח יצירה. בכוח יצירה זה או מודל א' או מודל ג'. מה שאין כן בעיסה, זה שיש העברת תם, שם אני הולך במודל ב', שם האיסורים יש רק סוהר של הסוהר בגלל העברתם. היתר תבוא בגלל תם היתר ותם איסור, ושם לא מעניין אותי יחד או לא ביחד. מה שה... תקשיבו היטב עכשיו, כאן עוד סלילה. מה שהנחלס דוד אומר לחלק בין עצים לבין עיסה וסעור, השח מחלק בצורה יותר דייקנית בין מעמיד גבינה לבין סעור. לפי השח, השח טוען, בין עיסה וסעור יש באמת נתינתם. ושם זה מסלובד, ושם... סליחה, שנייה. כן, בדיוק. בסעור ועיסה יש נתינתם, זה מסלול בית, מסלול בית. לא, הפוך, טעיתי. נתינתם, כוח, לא, לא נכון. הוא מחלק בין המסלולים, הוא מחלק שוב פעם בין עיסה לבין המדד גבינה, אבל חילוק שלו קצת שני, הוא לא מחלק מבחינת בבת אחת או לא בבת אחת, הוא מחלק בין יש בכל אחד כוח או אין בכל אחד כוח, והוא מחמיר בעיסה והוא מכיר במדד גבינה, דבר שהוא קצת שני מנחלס דוד. אז בואו נשאיר את השח בצד, כי יש עוד חלק קטן מאוד מאוד חשוב לכל הדיון פה. אוקיי? אז אם נסכם מה שהשגנו היום, חלק ראשון, עוד שתי נפקמינות של זה וזה גורם. נפקמינה אחת, מה קורה כשיש יכולת ליד כל גורם? מחלוקת התוספות, האם בכל זאת נתיר מדין זה וזה גורם? תוספות בעבודה זרה לא, תוספות בפסחים כן. נפקמינה שנייה, מה אם יש הבדלי זמן? הרמב״ם אומר שמצא איסור קדמו לצא היתר, הפטור, ההיתר של זה וזה גורם, לא תופס. פשטס הגמרא שלנו חולק על הרמב״ם. חלק שני, טוען הנחלס דוד, שיש לחלק בין שני סוגי זה וזה גורם, שני סוגי, שני מסלולים. כשיש העברת תם, עיסה, סעור, אולי גם מטבל, אולי גם מחמץ, אולי גם מעמיד גבינה, שם כל האיסור בגלל העברת תם, כל היתר תבוא בגלל ערבובי התם וביטולי התם, ושם לא מעניין אותי. היו ביחד, לא היו ביחד, שם גם הרמב״ם יודע שיש יותר זה וזה גורם, גם אם הסעור האסור נכנס לפני סעור היתר. כל הדין של הרמב״ם זה רק בגורם וזה וזה גורם של עצים, ששם אין העברתם, אין כאן מגע כימיקלי, וממילא שם זה הכל מדין כוח היצירה, בכוח היצירה צריך לשאול אם הייתה חלון, היה חלון, זה האיסור יצר והיתר טרם יצר. אוקיי, חלק השלישי. אפילו אם אני מקבל את הנחלס ברך, ויש את זה וזה גורם של עצים ושל זבל, ויש את זה וזה גורם של חימוץ וגבינה, מוכן לפיצוץ? שאלה תפי מגדם. למה בתערובת, אני אענה על השאלה, למה בתערובת אני חייב להגיע לביטולים של שישים ושל מדדי טעם, יש טעם, אין טעם? בכל תערובת יש. זה וזה גורם. למה נאמר זה וזה גורם מותר, כל תערובת צריכה להיות מותר. זה לא נכון. שאלה למה? כי אפילו אם אני אקבל את הנחלס דוד, יש מחלק בין מחמץ ומגוון ומעמיד לבין ממש תערובת. נכון, בשניהם יש מגע כימיקלי. מי שמכניס בשר לתוך מרק, יש מגע כימיקלי. מי שמכניס אור לתוך עיסה, יש מגע חם וחלב. יש בשניהם העברת חומר, העברת... ביצים אין העברת חומר, החום הופך את הלחם. בזבל אין העברת חומר. הזבל מזין את הקרקע, והקרקע נותן זינה אחרת לפירות וירקות. אבל מי שמכניס עיסה, אפילו שיש טעם, אני לא מעוניין בטעם הזה. החומרים שעוברים הם carriers, הם מעבירים לכוח החימוץ. זה העברה אחרת של עצים. יש לחלק, כמו שאנחנו הסברנו חילק בין עצים, שאין שום מעבר כימיכלי בין החום לבין הפת, לבין שעור, לבין המדל גבינה, שיש מעבר כימיכלי, אבל הטעם שעובר לא מייצג אוכל שאני רוצה לאכול. הטעם שעובר הוא מעביר כוח יצירה. אם זה כוח ניפוח, או כוח של ייצור חלב לגבינה. כשאני מכניס בשר לתוך סיר של מרק, אבל אם אני מעביר את הבשר, הטעם הזה מייצג את הבשר. יש כאן מצב של שני אוכלים ביחד, אוכל אחד שאסור בתור עצמו, לא בגלל שהוא נגרם, ואוכל שני, ואין כאן, אני לא בעולם שגורמים ויוצרים, אני בעולם של... חפצים שאסורים מעצמם. יש לי בשר של נבלה בתוך סיר של בשר שחוטה או כשרה. ושם, כדי לבטל, אני חייב את האחוזים, הרן עצמו, אבל מי שדיבר על ביטול, דיבר על ביטול של כוחות. ביטול של חומרים, אני צריך 60, אני צריך אחד, מול, אחד בטרן מהתורה. עדיין הייתי רוצה לבנות איזה חייץ בין, שוב פעם, אני אשתמש בלור הזה. לפי נחלס דוד, בואו נגיד שעצים זה מודל ג' ושעור ומגוון זה מודל ב'. כשיש העברת חומר, ואז החומר הזה מעביר כוח הייצוב החלב של הקיבה האסורה וכוח ייצוב החלב של הקיבה המותרת. יש כאן כוח ייצוב חלב כפול, אחד מבטל את השני, אחד מול אחד. עדיין תיאמור בסדר, אבל כל זה לא קשור לעולם של תערובת. בעולם של תערובת, שם זה לא כוחות. שם זה מגע, תערובת, ערבוב של מיני אוכל. אני לא רוצה את השעור כאוכל. אני רוצה את השעור כמנפח. היום בפתח הראש לא משתמשים בשעור, משתמשים במכונות ש... מכניסות הרבה אוויר, אי אפשר לשים את השמרים בתוך הלחם, בתוך העיסה ולחכות. הם מייצרים אלפי כיכרות, אז כל כיכר, כל עיסה עובר בחגורה, יש איזו מכונה שמכניס אוויר, ואז האוויר מנפח את הלחמניה, במקום לחכות שהשמרים יתנפחו בצורה איטית. אבל אני לא רוצה שמרים, אני רוצה שהשמרים יתפוצצו. וייצרו אוויר לנפח כדי להריב את הפת. אז מצד אחד זה שונה מחום, כי בחום אין כאן ממשק כימיכלי, אין כאן מגע כימיכלי, זה פשוט חום שיוצר משהו, זה זבל שיוצר משהו, סכין, אפילו גם ראשונים, שיוצר יותר שחיטה. ומצד שיש העברת הכוח עדי משהו ממשי. בעיסה, בשעור, השעור נכנס לתוך העיסה. בגבינה, הקיבה והאנזימים של הקיבה נכנסו לתוך החלב. אז אפשר לומר שכוח היצירה של היתר, כוח היצירה של איסור, מובלעים בתוך החלב. בתערובת זה לא כוח יצירה מובלע, זה אוכל מובלע בתוך אוכל. זה מגע בין שני מיני מאכלים, ושם לא הייתי שמח כל כך להגיד, אחד יבטל את השני מדין זה וזה. זה לא נשאב גורם. עיסה זה משהו באמצע. יש מגע פיזי, מגע כימיכלי, אבל זה מגע של גורמים, שאני מכניס גורם דרך החומר. אבל החומר לא מייצג את האוכל. אני רואה, הנה, יש השעור נמצא, אז יש כאן מאכל. השעור לא מאכל. קיבה הוא לא מאכל. קיבה זה רק איזה מכיל, איזה סגית שמכיל בתוכו אנזימים. אני לא רוצה את הקיבה, אני רוצה את האנזימים. אנזימים זה רק איזה חומרים שיש בהם כוח יצירה. אבל יש, אנחנו לא נפיע בזה ביחד, אבל מדברי המון, מדברי הרבן, היום זה היום של גרמניה, הרבן זה רב גרמני, חתן של הרביה, אז חותן של הרביה. אז הרביה היה עמית של רבינו שמחה משבירה, ורבינו אלעזר בר נתן היה חותן, חתן, היה חותן שלו. אז הרבן מתחיל לדבר בעולם של תערובת, במונחים של זה וזה גורם, דבר שמאוד מאוד מקשה. פי מגדלם תופס את הרבן, אם באמת באמת לחלק, אבל אנחנו אז דוד מקרב את הסוגיה שלנו לסוגיה של תערובת. לפני שאנחנו אז דוד הטיל את החילוק שלו, וגם השח הטיל חילוק דומה, שיש לחלק בין גורמים שאינם נותנים טעם לגורמים שנותנים טעם, אז הייתה איזה חיץ גבוה בין שתי הסוגיה, בין הסוגיה של תערובת לסוגיה של זה וזה גורם. אבל עכשיו טועים אנחנו סתם צריכים לחלק בין איפה שאין נתינתם בכלל, חום, זה יבוא לבין מצב שיש הכנסת שעור לתוך עיסה או הכנסת קיבה לתוך החלב, שיש נתינתם, אבל זה לא טעם שמייצג אוכל, זה נתינתם שמייצג כוח. זה גם קשור איך לבין טעם כעיקר. מה כל הדין של טעם כעיקר? נכנסתי בשר לתוך סיר, והוצאתי את הבשר והטעם נשאר. לא לטעם כעיקר עשו, מישהו מכיר את החקירה הזאת? אם טעם כעיקר עשו מעצם הטעם, הטעם עשור? או שהטעם בעצם מייצג בשר, כאילו הבשר נמצא. אז אם נגיד שטעם עצמו עשור, לא כנציג של הבשר, אז ההבדל בין סוגיית תערובת לסוגיית זה וזה גורם קצת יותר קשה. בסך הכל, יש טעם עשור, יש טעם הבשר, מה אכפת לי מה הוא מייצג, אם הוא מייצג כוח או אם הוא מייצג בשר? כן,
מה היום המשנה בעורלה, בסוף עורלה? שכל המשנה שם מדברות על דברים שהם ממש גוף.
כן, אז צריך להגיד שתאבים זה גם לא אוכל.
מה הם קודשים? זה לא אוכל?
לא, קודשים זה משהו אחר, זה כבר תאוסים.
זה פיגול.
כן, אבל זה בקודשים, כל הכללים משתנים. אבל המשנה שם בעורלה מדברת על תבליני אסור. מי יש תבלין של היתר ותבלין של אסור. שם תבלין זה מלח, זה אוכל. צריכים לומר שזה לא אוכל, זה רק כוח טיבול. כי אף אחד לא אוכל תבלינים. אז זה כוח ניפוח, וכוח גבינה, וכוח ייצור. אז זה הכניסה החדשה לסוגיה. אנחנו רק מתחילים את הסוגיה עכשיו, אנחנו לא נדבר קצת על ים המלח, או אחת הנהל ים המלח, אולי מישהו יגיע לים המלח בחופש, אז לסגור את הסוגיה הזאת, לראות את הסוגיה שם, ים המלח. אבל רק לראות לכם את האופק הבא של הסוגיה, מה המגע, מה הממשק בין סוגייתנו לבין סוגיית הרומר. רק כדי לסיים, אם לא עושה את הבדיחוסה, בסלוויצ'ק היה לו מבטא ליטאי מאוד מאוד חזק. אז פעם באיזושהי שנה הוא ליבא התחלחוס תערובס את כל השיעור. ובסוף השנה, אחרי מי יודע, 200 שיעורים, שזה בחור, הייתה תקופה שמי שנכנס לשיעור של סלוויצ'ק היה ברחי, אדם שמאוד מאוד... תקראת לכם את הסיפור הזה? סיפור הזה מאוד שנה. הייתה איזו תקופה שמי שלמד אצל סלוויצ'ק היה תלמיד בכיר, תלמיד איכותי, תלמיד שידע. ואני מכיר, בטח שהוא גם מכיר, בחורים שלמדו, אנשים שלמדו אצל סלוויצ'ק והם לא יכולים לקרוא את הגמריים, הם רצים מן התורה, מה קרה? הייתה איזו שנה שמשום מה המשרד הניח לכל מי שרצה לרשום לשיעור של סלוויצ'ק לרשום. אז 70 אנשים הגיעו לשיעור. הוא נכנס לתוך הכיתה והוא כעס. What is going on here? למה ישיבים אנשים? אבל מישהו שם בשקט, הועדים מפחד. אז הוא אומר, אוקיי, אני מחליט. ה-30 הכי טובים יכולים להישאר, 40 אחרים יצאו עכשיו. ונתחיל את הרג מי מיד. זה גמרא מפורשת, כן? וכשמבקשים אדם, אי אפשר לקרוא נפש להעביר מישהו. כל מישהו שם בשקט, הוא אומר, אוקיי, המוטיב הבחינה, נתן בחינה, ה-30 הציונים הכי טובים יישארו, השירים הציונים, הברים הציונים הפחות טובים, הם צריכים לנטוש, הם צריכים לעזוב. זה נתן מבחן, ומבחן שעושה עובדת, זה מבחן, זה לא פשוט. אלא מה החלק האחר, מה החלק השני של הסיפור? מי ש... תמיד בשיעור של עובדת, שכי אלתר בחר, שנתן שיעורי חזרה, וגם, איך אומרים, ברקס, הוא בחן את המבחנים, הוא חילק ציונים, הוא בדק את המבחנים. אז אלתר בחר, באותה שנה, שגם נתן שיעור חזרה וגם בדק את המבחנים, היה בחור צעיר בשם אהרן סלוויץ', אהרן לכנסין. אהרן לכנסין בחסדו החליט לא לבדוק את המבחנים עד סוף השנה. כי הוא לא רוצה להיות אחראי על כך שמישהו יעזב את השיעור. אז אותה שנה, ככה היו הרבה עיכובים, רב לכנסין בדק את המבחנים רק ביוני, וקיבל בדש-דש. אחרי שזה כבר הפך להיות נורמה של 70 נכנסים, כל בכבין יעשה ויחור, כל בצריך יעשה ויפסח. אז הסיפור הזה, יש לזה פן של חסד. אוקיי, לא רוצה להיות אחראי להעיד מישהו מהשיבה. אז הסיפור שאיתו התחלתי, אחרי סוף השנה מישהו מרים יד, צלבן שלו, ואומר, אני לא מבין רב, לא כך אכפת לנו אם הטעם הזה הוא טעם של לחם, או לא טעם של לחם, מה כל כך חשוב עם טעם של לחם? כל השנה אתה שואל על טעם כיכר, טעם כיכר, טעם כיכר, אכפת לי לחם או לא לחם. טעם כיכר, זה לא טעם כיכר, זה טעם כיכר, אבל זה כמובן מעבר ליכולתנו. אמרת השם, מחר במחרתיים, נחזר החפרת לבית, לחפקים לבית, אתם תלמדו את הגמרות ורש"י בתוספות, אני אחראי על חזרה, על כל הנושאים, עולים, כמובן נעשה לא לפי מושגים, אלא לפי הרצף של הגמרות, כמובן ננסה לחבר את המושגים, אבל נעשה חזרה בגלל הגמר שלנו. כל יחידה של יומיים, שלוש יחידות של יומיים. מחר, מחרתיים, חמישי, שישי, ראשון ושני. מה? עכשיו מתחילים חזרה. אם אני בריא מספיק, אני טס לאוסטרליה ביום שישי בלילה. אז לא
יודע. Don't we have a principle? Don't remind me that you want to.
Oh, man.
So that's
what I have to learn.
So, according to that, you cross the line from even if it's only if it's
not, only if there's flavor. Saying that in these cases, since you're not interested in the flavor, you're
right.
interested in the effect.
Because otherwise that would be a...
Right here, you're right at that thin line.
Right.
At a certain point, you may just cross it.
Right.
Let's see what's a vehicle. Sino chazara al perek mishon bukna. I don't see if you have אני מוכן למחות לכם חזרה על הפרק הראשון, אבל אני מרגיש כבר מספיק, אז אני אקרס לאוסטרליה, שבעה ביום שלישי. אז אני רוצה... יקי, could you take my screen back?
לא, אוקיי. אז
אולי אם אתם רוצים לסדר שיעורי חזרה שכל אוכל אתם משהו. אוקיי.